דהיינו, ישלח יעקב מלכים לפניו, ועשיו אחיו ארץ כנען. ארצה שעיר שדה אדום, ויצב אותם לאמור, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי, ואיכר עד עתה. אומר רש"י, מה זה עם לבן גרתי? גרתי ולא נעשיתי שר וחשוב, אלא גר. אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני וגביר לאחיך, שהרי לא נתקיימה בי, אני הייתי גר, לא הייתי גביר. דבר אחר, גרתי בגימטריה תרי"ג, כלומר עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. אני רוצה להסביר, הפחד של יעקב אבינו שעשיו שונא אותו ורוצה לממש את מה שהוא חשב, להרוג אותו פשוט, לרצוח אותו. אבל יעקב אבינו הוא אדם חכם, הוא אומר, מה הסיבה שאחי רוצה להרוג אותי? למה הוא רוצה להרוג אותי? מה עשיתי לו? בגלל הברכות שאבא פירך אותי ולא אותו, זאת היא הסיבה. זאת אומרת, הוא יורד לשורש העניין. הוא אומר, מה הברכות היו? הווה גביר לאחיך. הוא ברך את יעקב, אתה תהיה הגביר, אתה תשלוט, אתה תהיה... אז הוא אומר, זאת היא הסיבה? אם כן, אני מודיע לך, לא, אני נשארתי גר. גר הוא לא גביר, הוא ההפך מגביר. כן, לכן, קודם כל הוא אומר, בוא ננסה לגעת בשורש העניין. אולי זה יפייס אותו. הנה, לא התקיימו הברכות של אבא הווה גביר לאחיך. זה הדבר הראשון, מה שהוא אומר. הדבר השני, כתוב בפרשה, בברכות, כתוב, וכתוב שהוא מברך את עשיו, יעקב אבינו, יצחק אבינו. כתוב, והיה כאשר תריד, כאשר תריד ופרק תעולו מעל צוואריך. אומר רש"י במקום, מה זה והיה כאשר תריד? לשון צער. כשיעברו, כלומר, כשיעברו ישראל על התורה, ויהיה לך פתחון פה להצטער על הברכות, שנטל ופרק תעולו של יעקב מעליך. הוא אומר, זה שישראל גביר, זה תלוי אם קיימים את התורה או לא. אם קיימים את התורה, הם יהיו גביר. אבל אם לא, הוא פרק תעולו מעליך, אתה אדרבה. לא, הוא יהיה מתחתיך אפילו. אם ישראל, כמו שהיינו בגלות 2000 שנה, אם ישראל פורקים את עולם מעליי. אז זה מה שהוא אומר, אל תחשוב שאני עזבתי את המצוות. מצד אחד הוא אומר לו, אני לא גביר. מצד שני הוא אומר לו, אל תחשוב שאני תחתיך, מדוע? כי אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי, זאת אומרת, אני לא, אני נשארתי יעקב אבינו. החוכמה לשמוע תרי"ג מצוות אצל לבן. האמת היא שזה כל תמצית ההיסטוריה של עם ישראל. 2000 שנה היינו בגלות, בחשיכה, בצרות, במה לא. לא, 2000 שנה, אפשר להגיד מאז יעקב ועד היום אנחנו תרי"ג מצוות שמענו, אנחנו שומרים תרי"ג מצוות. אני בדקתי את זה באינטרנט, גם היום שומרים תרי"ג מצוות. זה מעניין. אחד הדברים המופלאים, שהעם הזה שומר 2000 שנים את המצוות האלה. אז הוא אומר, תשמע, אני שומר את המצוות בכל מצב, בכל מקום. זה דבר גדול. פעם אני זוכר מישהו שאל אותי, תגיד, זה לא פרימיטיבי היום, נניח תפילין, לשמור שבת, דברים כאלה, זה דברים עתיקים כל כך, ישנים. העולם מתחדש, עולם מודרני, עולם מתפתח. אז אמרתי לו, תשמע, זה דבר גדול, לשמור דבר 2000 שנים, תראה איזה אמת גדולה. האמת הזאת היא לא, זה לא מודה, שהיום בא ואחר הולכת. זה דבר שמלווה אותנו לאורך כל הדורות. אנחנו נאמנים לזה, וזה מחיה אותנו. בכל מצב, גם במצבים הכי קשים, זה כמו אדם שיש לו ערכים, שהוא מאמין בהם. אז במה הוא נמדד האדם הזה? שהוא שומר את הערכים בכל מצב. גם במצבים קשים ביותר, הוא נאמן לערכים שהוא מאמין בהם. או לאמת שהוא חושב שהיא האמת. אז זה הגדלות של התורה. יעקב אבינו, יעקב נקרא משון עקבי גם, שהוא לאורך כל הדרך הוא עקבי. הדברים משתנים, הוא עובר מקום למקום, מלבן לעשיו ומצרים, כל מקום לאן הוא עובר, זה עם ישראל. אבל מה, אצלו יש דבר שהוא לא משתנה לעולם, זה הדבקות שלו בתרי"ג מצוות, זה מה שהוא אומר כאן בעצם. ולכן לא יעזור לך, אני לא יורד, אני נשאר, לא יעזור לך אם תתנפל עליי, כן? כי אני נשארתי חזק, בגלל ששמרתי את התרי"ג מצוות האלה. כן, אנחנו במגילה פרק א' משנה ח'. אין בין ספרים לתפילין ומזוזות, אלא שהספרים נכתבים בכל לשון, ותפילין ומזוזות אינם נכתבות אלא השורית. רבן שמעון בן גמליאל אומר, בספרים לא התירו שכתבו אל היוונים. זה מה שנקרא סופר סתם. מה זה סופר סתם? ראשי תיבות, ספרים, תפילין, מזוזות, סופר סתם. עכשיו, הבעיה היא הכתיבה, שלושת הדברים האלה כותבים אותם. אז הוא אומר, יש הבדל בין כתיבת ספרי תורה ובין כתיבת תפילין ומזוזות. שספרי תורה אפשר לכתוב בכל לשון, לפי התנא קמא, תכף נראה, ההלכה היא לא כזאת. אבל לפי התנא קמא, הוא אומר, ספרים בכל לשון אפשר לכתוב. אתה רוצה באנגלית, אנגלית, תתרגם את זה ככה. אבל מה שאין כן, בתפילין ומזוזות, ששם כתב והיו, ובהווייתם יהיו. דהיינו, זה חייב להיות דווקא בכתב השורית, הכתב שאנחנו מכירים בספר תורה, ולא בכתב אחר. מסביר כאן הרב קהתי. אין בין ספרים, דהיינו תנ"ך, לתפילין ומזוזות, לפרשיות של התפילין והמזוזות, אלא שהספרים נכתבים בכל לשון, אפילו בכתב בלשון של אומה אחרת. כמו היום, למשל, מדפיסים את התנ"ך, לא שדעתי הלכה, כאן מדובר על כתיבה בקלף, סופר סתם, כן. אבל כל התנ"ך מפורסם בכל הסופות. אני חושב שהספר הכי מתורגם בכל העולם הוא התנ"ך, חוץ מ... איך זה פטר, מה זה נקרא? הארי פוטר. שאני באמת לא ראיתי, אתם ראיתם את הספר? אבל אני חושב ש... אני רק אומר זה כמילתא דבדיחותא. אין שפה בעולם שלא כתבים את התנ"ך. פעם בא לכאן יפני, אחד רצה להתגייר. הוא לא ידע אנגלית, הוא לא ידע עברית, הוא ידע רק יפנית. אבל היה לו תנ"ך בעברית עם תרגום יפני. אז הוא מדבר איתי בשפת התנ"ך, הוא היה חפש מילה ביפנית, רואה איך זה כתוב בתנ"ך, והיה כותב לי מכתבים קצרים ככה. אפילו ביפנית התנ"ך ככה. אז זה מה שהוא אומר, אבל ההלכה היא כאמור, גם ספרי תורה כותבים אשורים. ותפילין ומזוזות אין נכתבות אלא אשורית, בכתב הקודש, מלשון הקודש, כמו שאנחנו נוהגים, שנאמר, והיו הדברים האלה, בהווייתם יהיו, שלא השתנו מצורתם ולשונם, אבל לתופרם בגדים ולטמא את הידיים שווים הם כל שלושת הדברים האלה. זאת אומרת, צריך להבין, האותיות האשוריות שאנחנו רגילים, והביטוי שלהם, זה דבר קודש. מהצורה לומדים, מההתבטאות לומדים, מכל דבר לומדים, וזה לא משתנה לפי מה שהוא אומר כאן במזוזה ותפילין, וכידוע גם בתורה. רבן שמעון גמליאל אומר, אף בספרים לא התירו שכתבו בלשון אחרת בלבד לשון הקודש, אלא יוונית. מדוע יוונית דווקא? שנאמר, יפת אלוקים ליפת, וישכון בו עלי שם. יפיותו של יפת, דהיינו, הלשון היוונית של לשון היפה, משל כל בני יפת, יפת זה אירופה. מכל השפות האירופאיות היא הכי יפה. ישכון בו עלי שם, ואמרו בגמרא, הלכה היא כרבן שמעון גמליאל, וכן פוסק הרמב״ם. ברם הרמב״ם כותב שכבר נשתפשה הלשון היוונית הקדומה שאליה הוא התייחס, ועבדה לפיכך אין כותבים היום אפילו ספרים, אלא רק אשורית. כן, רק בכתב אשורית. אבל צריך לזכור, יש מגילות הגנוזות. המגילות הגנוזות, מי שראה פעם את המגילות האלה, יש שם כתב כנעני גם, באחד הספר. בדיוק כמו שכתוב כאן, זאת אומרת, המגילות הגנוזות נכתבו לפני 2000 שנה. עוד כשההלכה הזאת הייתה נוהגת, שכותבים בכל לשון, אז לכן גם כתבו אותם בכתב כנעני, סתם גם בכתב אחר.
כל מיני גדולי תורה לאות בכל השנים כתבו בשפות אחרות.
מה?
איך גדולי עולם בדורות, לפני הרבה דורות, כתבו בלשון אחרת.
הם ידעו את כל הלשונות. בכלל, אנשי הסנהדרין ידעו את כל הלשונות.
כן.
ידעו את.
איך הם כתבו את ה... לא, אני יודע שהם ידעו
את הלשונות,
אבל אם יש את ההלכה הזו, אז איך הם כתבו בשפות אחרות?
והבנתי את השאלה.
רמב״ם אומר ש... לא, ההלכה אומרת שבעצם אסור לכתוב אלא
בכתב הקודש? לא, אבל זה בגלל שנשתפשה לשון היוונית.
כן.
אבל ראינו כאן שכשלא נשתפשה, יש לך דורות השתפשה.
אבל היו... גדולי, לא יודע, חובות הלבבות כתב בערבית או משהו.
זה משהו אחר, כאן מדובר על תנ"ך.
אוקיי.
כן, משהו אחר. אני רוצה, הנושא שאנחנו עוסקים בו, זה איך להבין את העניין האלוקי. אז ראינו שאת העניין האלוקי צריך להבין, הוא קורא לזה הכרת היחס האלוקי אל העולם הכללי, לכל פרט ופרט מפרטיו, יחס של סימפתיה, יחס הנשמה. טוב השם לכל ורחמה וכל מעשה. ההפך מזה שאנשים חושבים שהאלוקים מעניש את העולם. שמידת הדין היא הדומיננטית, היא הקובעת. זה שואלים לפעמים אדם פרימיטיבי, איך אתה יודע שיש אלוקים? מה את אומרת, איך אני יודע? קיבלתי את מס הכנסה בבוקר. אני יודע, יש אלוקים. קיבל עונש. אז הוא יודע, יש אלוקים. כאילו העונשים והאלוקים אצלו בא ביחד. אבל בא הרב אומר, לא, חס ושלום. דווקא טוב השם לכל ורחמה וכל מזל. ההכרה הזאת שטוב השם לכל ורחמה וכל, זה אופייני לעם ישראל. וזה אופייני גם לסתם אנשים טובים שרואים את כל העולם בעין טובה. כל העולם, אומר רבי עקיבא, נידון בטוב. עד כאן ראינו את זה גם בפרט וגם בכלל. הצמאון החי, המוחש הזה, הממלא באורו ומתיות, מהותיות גבורת הווייתו את החיים המעשיים, גם החברתיים והלאומיים, כשם שהוא ממלא בהם את הכוחות המטאפיזיים, מטאפיזיים מעל הטבע, כן, והחזיוניים, דיינו הנבואים, הולכו ומפלש את נתיבו. הצמאון הזה לראות כיצד האלוקים טוב לכל. היחס, הסימפתיה הזאת של אלוקים אלינו, שהוא אבינו ומלכנו ואוהב אותנו, הבוחר בעמו ישראל באהבה, ולא רק בישראל, בכל הבריאה כולה, וקורא לאומה בבוא איתה להתעודד, דיינו הזמן הזה שלנו, שקבלו לתחייה, להתרומם, להתנער מאפר השפלות, שהיינו בגלות והיינו בעודש ממש, בחשיכה, לנתק כבלי הגלות, ולדרוש פריחה חדשה על הארץ אשר בה החלה התרבות הנשמתית האלוקית. זה ביטויים נפלאים. התרבות הנשמתית האלוקית. כאן, בתקופת התנ"ך, הייתה כאן נבואה. הדברים כאן נתגלו. בעד האומה, אבל לא רק בעד עם ישראל, אלא גם בעד העולם כולו, להאיר את כל העולם. להתרקם. הגיע הזמן שכמו העצמות היבשות, התחיינה העצמות היבשות, להתרקם, זאת אומרת, להתלכד, להיות רקמה אחת. והתביעה הסימפתית האלוקית איננה מתגלה בכל אורה בהתחלתה, אדרבה, בהתחלה זה בדיוק הפוך על הפוך. היא מתגלה מקודם באופן שלילי, בגרשה את ההרגשות האלוקיות הזריות שאינן ממלאות את הנפש ביחס נשמתי, כי אם בשלטון של עדנות קשה וכוח של על מוות, או אלימות או על מוות, הבאים משמות הבעלים מחוסרי האורה העדינה של יראת הרוממות ואהבה התאורה הקדושה לקבלת מלכות שמיים מוטבעת בישראל, זרע אברהם ואבי. נתן דוגמה, משל, שתבינו. פעם בא לכאן בחור שכחן, חזר בתשובה, הוא היה דתי בילדותו, בעל כורחו דרך אגב, מסכן, אחר כך הוא הלך לצבא ולחזר כאן. אז הוא אומר, תראה, אתה יודע איך אני זוכר את הדת אצלי בבית? אבא שלי היה מעיר אותי כל שבת לתפילה בבוקר, על ידי זה שם מושך לי באוזניים. בשבילי, שבת, זה אוזני חמור. מושך אותי באוזניים. בכוח, מכות. אתה בא לתפילה או לא בא לתפילה? בום! אוזניים, זה. ככה הצטער אצלו הדת. ממש. טוב, אז כמובן שהוא התבגר, מה הוא עשה הדבר ראשון? הוריד את הכיפה, ועזם. בשבילו, זיכרונות הילדות מהדת אצלו, זה אלימות. יכול לקרוא דבר כזה? עד שהוא בא למכון מאיר, יתורר לתשובה, אני לא יודע בעצמו, כבר לא זוכר מעצמו, מסיבות אחרות. הוא בא, לא ידעתי שיש גם דת כזאת. אנחנו אומרים, באהבה או באמונה. זה מה כמשל אני אומר. האנושות, מכירים את האלוקים המאיים, המעניש, אותו אלוקים שעומד מאחורי הפינה עם מבוט, ואם עברת עבירה, מה עושים? אתה חוטף, זפת על הראש. וככה אתה מכיר, זה אומר, את זה צריך, קודם כל את ההכרה הזאת, האלוקים הזה, זה גורם מפחיד כזה, ומעניש כזה, זה נקרא קטנות מוחין, כן, צריך לבטל את זה, כל זמן ש... אז כאילו נלחמים נגד האלוקים הזה. אנחנו היום, בדור שלנו, יש כאלה אומרים, תראו איך, אני לא אומר כולם, חס ושלום, אבל יש, כן, מצטער את להם לדעת, באלימות, בכוחניות, בצמצום, אז קודם כל צריך לבטל את הדבר הזה. אחר כך, מגיעים, אז זה, החוצפה די כבר זה משיכה, היא כנגד הדבר הזה, כנגד ציור של האלוקות, נזכר פעם, עמדתי בתור במשרד הרישוי, עומד לידי, איזה אדם מבוגר, מדברים בינינו, ראה, אני עם זקן, ציציות, כל זה, הוא אומר, אתה יודע, אני הייתי פעם דתי, עזבתי את הדת, שאלתי אותו, למה? הוא אמר לי, דרך אגב, שהוא מפקח במשרד החינוך, עסק בחינוך, שאלתי אותו, למה? אז אבא אומר, תראה, עד כיתה ת' אני בא בית דתי כמובן, אומר, אבל עד כיתה ת' הייתי דתי, אחרי זה עזבתי. למה? שאלתי, מה הסיבה? אז הוא אומר, תראה, אני הייתי אוהד של, יש לי קבוצה, אולי שמעתם, ביתר ירושלים, ירושלמי, ביתר ירושלים, וכל כך הייתי אוהד של הקבוצה הזאת, הייתי רוצה ללכת משחקים בשבת. אבל מה, הוא אומר, תמיד הזהירו אותי, אם תלך למשחקים בשבת, היה אז באימקה, היה אז היום שמה, היה אז מגרש כדורגל כזה. אם תלך לאימקה בשבת, אלוהים, מה יעשה לך? יעניש אותך עונש. יום אחד לא התאפקתי, אמר, הלכתי, התפלחתי לאימקה, הורדתי את הכיפה, שמתי בכיס, ראיתי את המשחק, חזרתי מהמשחק, חיכיתי שאיזה עץ ייפול עליי, או איזה בית יתמוטט עליי. שום דבר לא קורה, השמיים בהירים, השמש זורחת, נפל לי הסימון, הוא אומר, סתם מפחידים אותי. באותו רגע אמרתי, זהו, עברתי לכיתה ת', הלכתי כל הספר, לא דתי, והחלטתי ש... למה? כל הזמן אצלו, האמונה הצטערה, ואיזה עונש, אם יעבור עבירה, יקבל עונש כזה או אחר. שאלתי אותו, תגיד לי, מה עם הילדים שלך? מה אתה עושה איתם? לאן אתה שולח אותם? ודאי לחינוך דתי, מה אתה חושב שאני אשלח לחינוך דתי? למה אני אומר? זה מה שהרב אומר כאן. הוא אומר, הדימוי הזה של האלוקים, המעניש הזה, המאיים הזה, המפחיד הזה, צריך בדור שלנו לעלות קומה, קומה יותר גבוהה. אז זה הוא אומר כאן, בוא נראה את זה בתוך. אדרבה, היא מתגלה מקודם באופן שלילי, בגרשה את ההרגשות האלוקיות הזרויות, משון זרות, שאינן ממלאות את הנפש ביחס נשמתי, כי אם בשלטון של עדות קשה וכוח של אלימות או אלבוות, הבאים בשמות הבעלים, מחוסרי ההוראה העדינה של עירת הרוממות, יש לה רק עירת העונש ולא עירת הרוממות, והאהבה התאורה והקדושה של קבלת מלכות שמיים המוטבעת בישראל מאברהם אבינו, זרע אברהם הוא אבי, כן. מה? אה? או אילמות, יכול להיות גם אילמות. ולפי תגבורת השלילה בידי המוכשרים לה, כן הולכת ובאה גבורת החיוב מהמחנה הגדול כמחנה אלוקים, ראשי עם, בעלי נשמה של עולם האצילות, מדרגה לגמרי אחרת, והרגש הנשמתי האלוקי הלאומי הולך ומפרח ומתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית, הבולטים בזוהרם בנושא של ההיסטוריה ההיא, זאת היא ארץ הירושה, ארץ חמדה, ארץ קודש, ארץ צבי וארץ חיים, גואלנו, השם צועות שמו, קדוש ישראל. הוא אומר, כל התחייה הלאומית שלנו, הרב כותב את זה בהתחלת התחייה הלאומית, היא גם תחולל מהפך בגישה האמונית שלנו. מהגישה הגלותית שהיינו בחושך, והמידה הזאת של הישמרות ומידת הדין ו... כל הדברים האלה, שזה היה אופייני לנו בגלות, כי אם זה לא היה, היינו מתבוללים. כי אם לא היו, היינו בתחושה של סכנה, ואז פשוט האנשים היו נטמעים בין אומות. אנחנו עוברים לאור, והאור כבר לא צריך את הכלבי שמירה האלה. כאן כבר צריך להעיר את הנשמה. לכן, הוא אומר, אנחנו צריכים לעבור, ועכשיו אנחנו עוברים את המהפך הזה. היום, בימים, אפילו בציבור שהוא חרדי, שעדיין הוא שומר על המנטליות הגלותית של עירת התן, אומר, יש כבר התפקחות גדולה, אנשים מתקרבים יותר ויותר אל מידת האהבה, או מידת עירת הרוממות, ומתוך כך לידת האהבה, ומהרה בימינו אמנו.